עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד וגיא פלג.
103 FM. שלום, אני אריאל דד ואני היום שוטר הטוב. אורלי וגיא העלו באתר שלהם סרטון שהפיקו ובו ראינו מספר רופאים ומדענים הטוענים כי ישראל ובעצם כל העולם השתגעו לגמרי בטיפול במאבק בקורונה. הם בעד צמצום הסגרים ובעד חסינות טבעית. מאות אלפי ישראלים כבר צפו בסרטון, ואם אפילו רק חלק מהם מאמינים למה שנאמר בו, הם בצרות. ובכן, זה שוטר טוב לאסף זגריזק שפרסם אתמול באתר ויינט כתבה סותרת אחת לאחת באמצעות מומחים כל מה שהיה בסרט של אורלי וגיא, וכך עשו גם מכון דוידסון של מכון ויצמן ועמותת מדעת. הסרט של אורלי וגיא מנסה לטעון שארגון הבריאות העולמי ונתניהו שיקרו לציבור על מספר המתים הצפוי. אבל זה סילוף מכוון של מה שנאמר. הם אומרים שממשלת ישראל מעוותת בכוונה את מספר החולים קשה על ידי שינוי קריטריונים. שקר וסילוף. בסרטון נאמר שבתי החולים רחוקים מקריסה ואין עומס. כשמראיינים מישהו אחרי שהסגר השני הצליח להוריד את המספרים, זה המצב, היום זה יותר מפי 10. שיא השטויות והשקר הוא בטענה שסגר לא מוריד תחלואה ותמותה. העובדות כאן ובכל העולם כמובן הפוכות. הסרט מטיף לחסינות טבעית ומציע לדבוק במודל השוודי, בלי סגר. אז בשוודיה יש פי 2.5 מיתים לעומת ישראל, והשוודים עצמם מודים שנכשלו. מקצת המרואיינים טוענים שמשתיקים אותם. מה אני אגיד לכם? הלוואי שלא היו נותנים להם בימות, אולי פחות אנשים היו חולים או מתים.
ערב טוב, אני גיא פלג, והערב, הערב אני השוטר הרע. איזו החלטה אומללה של עורכת הדין קרן בר מנחם, ראשת מחש, לחקור בעזרה בלש על רעיון שנתן דרך פרקליטו, ולזמן לחקירה את המראיין קלמן ליבסקין. האמת צריכה להיאמר, זאת פרקטיקה שכיחה. הפרקליטות והמשטרה אוהבים לשלוט על הנרטיב, על המידע, על הרעיונות. כך בדרך של הטלת אימה הם מבטיחים ככל יכולתם שהסיפור שלהם ורק הוא יישאר לבד באוויר. לא פעם כשאני מבקש לראיין עד, חשוד, נאמר לי שהוזהר שלא לדבר עם עיתונאים כי זה עלול לחשב שיבוש. באחרונה, אמירה כזאת נאמרה לבני משפחה של קורבן. ואנחנו זוכרים שכדי למנוע שיבוש, מבקשת המשטרה דרך קבע באופן תדיר, צווי איסור פרסום באופן נדיב ביותר. אז יש צווי איסור פרסום, ויש הטלת אימה, וכך הנרטיב הוא בדרך כלל של המאשימה או של היחידה החוקרת.
ערב טוב, גיא.
ערב טוב, פרופסור.
מה שלומך?
בסדר גמור. איך כן. אתה? איך אתה?
אני ממש בסדר גמור בינתיים, כי קיבלתי היום את המנה השנייה.
כן, אבל תראה, אפילו אם פרופסור אש אומר שהעקומה קצת מתחילה...
התכופפה,
כן,
הוא אמר.
להתכופף מעט.
את עקומה, כן.
אז מי אנחנו שלא נאמץ את הגישה הקצת אופטימית הזאת?
מאוד אופטימית, מאוד אופטימית. אני חושב שבאמת, גם כשחשבתי שיגיעו חיסונים וזה, לא חשבתי שהקצב יהיה כזה, והוא קצב מדהים. באמת, כל הכבוד לכל מי שעושה במלאכה הזאת. זה פשוט מדהים, ואני מקווה שלא יהיו מוטציות ולא יהיה זה, אבל אנחנו צריך לחסן מיליונים.
טוב, אתה איש רפואה, ולי אמרו שמוטציות תהיינה גם תהיינה, אלא שהחיסון במהלך השנים ייתכן ויעבור התאמות כאלה או אחרות, אבל בסך הכל הכללי, החיסון נותן מענה מצוין למוטציות הקיימות והמוכרות.
נכון, זה נכון. טוב, אז העורך והמפיק שלנו אסף נבו, אחראי על השידור אילי קונפלד, אנחנו יכולים להתחיל לעבוד?
בבקשה.
בוא. אנחנו רצינו להתחיל ולשוחח בינינו על
מדד
מה שפרסם היום מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה על מדד הדמוקרטיה, ואנחנו מכירים את זה שצהל תמיד יושב שם בצמרת, אבל מה שאמור להדאיג חלק גדול מהציבור זה שהירידה והשחיקה הציבורית ההולכת ומתמשכת בהרבה מאוד מוסדות מגיעה גם לבית המשפט העליון. אם ביוני 52% עוד הביאו אמון במוסד הזה, רק 42% באוקטובר. מה אתה אומר? הם הרוויחו את זה ביושר, או שזה בגלל התקיפות וההתקפות עליהם כל הזמן?
תראה, קודם כל יש לבית המשפט העליון אחריות תורמת, וצריך לומר את זה, לירידה באמון. אבל הירידה באמון היא לא רק בבית המשפט העליון, יש ירידה באמון הכנסת באופן משמעותי. אנחנו רואים 32 ביוני לעומת 21% של אמון עכשיו, וירידה גם באמון של הציבור במפלגות, ממש לא רק ירידה באמון, אפשר לומר חוסר אמון, רק 14% נותנים אמון במפלגות, ונדמה לי שהכל בסוף מתכנס לאותה שורה תחתונה. הדיון כאן הוא אלים, החברה מקוטבת, הדיון הציבורי הוא מאוד מאוד תקיף, נקרא לזה ככה, ומבטל, ועל רקע זה אנחנו רואים בעצם קריסה באמון של כל המערכות השלטוניות.
זה שהכנסת והמפלגות מאבדות אמון, זה באמת לא מפתיע, כי אתה מצביע למפלגה ואתה באמת לא יודע איך היא תגמור את הקדנציה, אם בחתיכה אחת, אם ברסיסים, מה הם יעשו מתוך מה שהם הבטיחו. נכון. הם מרוויחים את זה ביושר. השחיקה המתמשכת במעמדו של בית המשפט העליון היא לא לגמרי ברורה, כלומר הימין תמיד לא האמין והחרדים תמיד לא האמינו בה, אבל אתה רואה שגם האמון של המגזר הערבי הולך ופוחת, ובסך הכל הם פחות מ-50% אמון.
כן, תשמע, אלה הנתונים. אתה גם יכול לומר שאנחנו, שוב, בהמשך למה שאמרתי קודם, שיש שיח מאוד מאוד אלים, והביקורת שהייתה פעם על בית המשפט העליון, וגם על הפרקליטות, וגם על המשטרה, היום הביקורת הזאת היא ביקורת מתוזמנת, ואנשים שמובילים את הביקורת הזאת, הם לא נגיד עוד פוליטיקאים. אנחנו רואים היום את יושב ראש הכנסת, למשל, עם אמירות מאוד מאוד קשות, כלפי בית המשפט העליון, כלפי ההחלטות של בית המשפט העליון, וכשפוליטיקאים בעלי עוצמה, ואנחנו רגע לפני השלב המשמעותי במשפטו של ראש הממשלה, כשגורמים כל כך חזקים ובפוליטיקה הישראלית שנהנים מאמון ציבורי כל כך גדול, הולכים כל כך רחוק בביקורת שלהם ובטרמינולוגיה שלהם כלפי בית המשפט העליון, אז לא צריכים לתמוע על הירידה באמון, לדעתי.
טוב, בוא נתחיל לשוחח עם המרואיינים שלנו. איתנו כבר על הקו האלוף במילואים דן הראל, המצטרף החדש למפלגה החדשה, לישראלים. ערב טוב לך.
ערב טוב.
שלום גיא, שלום אריה.
תשמע, אני קורא על מפלגת הישראלים שזו מפלגת שמאל ציונית ליברלית שדוגלת בהפרדת הדת והמדינה, זכויות אדם ואזרח, שתי מדינות לשני עמים, זכויות הלהטבים. ואני מניח שכמצטרף חדש לפוליטיקה בחנת את המצעים של המפלגות השונות שיש והחלטת מה הכי מתאים לך. אנא מנה לי שלושה הבדלים בין הישראלים ומרץ.
ומרץ. בסדר. א', שמח שיש מפלגות עם מצעים, כמו שאתה יודע. שתיים, הישראלים הם לא פוליטיקאים מקצועיים. מוביל אותם רון חולדאי, הוכיח את עצמו בשדה העשייה.
הוא לא פוליטיקאי מקצועי?
לא, אני לא חושב. הוא ראש עירייה מזה 22 שנה, נכון שיש בחירות לעיריית תל אביב, אבל הוא איש עשייה ו...
דן, זה נכון, סליחה שאני קוטע, אני ביקשתי הבדלים אידיאולוגיים, הבדלים במצע, לא באנשים.
הבדלים במצע. אז גם אנחנו מאמינים בשתי מדינות לשני עמים, ולא במדינה אחת לשני עמים, אחת שיתאפשר לקיים מסע ומתן.
זה כמו מרץ.
נכון, זה כמו מרץ, אבל...
מה ההבדל?
אבל אנחנו הרבה יותר ביטחוניסטים. אנחנו מאמינים בשימור וחיזוק יתרון צה"ל.
יש להם סגן רמטכ"ל אצלם. כמוך.
אני אשמח אם תיתן לי נענות.
לא, אני רוצה הבדלים בינך לבין מרץ. תסביר לי למה אתה לא מרץ.
להסביר לך למה אני לא מרץ? באופן אישי או מפלגתי?
לא, אתה צריך לבחור מפלגה.
נכון. ובחרתי במפלגה שחרתה על המצע שלה את שימור וחיזוק יתרון צהל, המוסד והשבק, התאמת יכולות מבצעיות, מניעת יכולת גרעינית מאיראן, לחימה נחושה בטרור בכל מקום. אנחנו חושבים שצריך לאכוף את החוק ואת ביטחון הפנים. אנחנו רוצים, תסתכל מה קרה באשדוד היום, בסדר? יש מדינה, יש שלוש מדינות בתוך המדינה שלנו. השיסוע והפלגנות הגיעו לרמות כאלה שעכשיו תוקפים שוטרים שבאו לסגור אולפנה או בית תלמוד באשדוד. אנחנו חיים פה לפי מערכות ערכים שונות, והישראלים רוצים להחזיר את השפיות למדינת ישראל.
מרה.
אנחנו שמים על דגלנו את נושא הממלכתיות, ואנחנו רוצים לשנות את השיח שרק דיברתם עליו קודם לכן.
כן.
בית המשפט העליון וכל מה שקשור לזה.
מר הראל, תראה, אני לא
מזמן... קוראים לי דן.
דן, כן. כן. טוב, דן, תראה, אני פרסמתי לא מזמן את התצהיר שלך שהוגש במסגרת התנועה לאיכות השלטון לבגץ בעניין פרשת הצוללות. והתצהיר שלך, אתה היית נזכיר בין היתר מנכ״ל משרד הביטחון בתקופה הרלוונטית. והתצהיר שלך היה מאוד מאוד חריף בעניינו של ראש הממשלה והחשדות שאתם חושדים בראש הממשלה בהקשר לפרשה הזאת. ונשאלת השאלה אם בעצם הטיקט שלך הוא רק לא ביבי.
אני אגיד לך את האמת, אני לא חלמתי שאני אצטרף לזירה הפוליטית, ברחתי מזה, היו לי שלוש הצעות בשלוש מערכות בחירות שונות, וסירבתי. אני אגיד לך משהו, הגיעו לי מים עד נפש, בגלל שלוש סיבות עיקריות. אחד, זה שחיקה מכוונת של נורמות וערכים, והרס שיטתי של מערכות המשפט ואכיפת החוק, דיברתם על זה קודם, לא ארחיב. שתיים, ניהול קטסטרופלי של משבר הקורונה, שבמסגרתו שיקולים פוליטיים מכתיבים התנהלות במגפה בריאותית, ומביאים לזה שיותר... או...
שישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם שמתחסנת כולה?
אני יודע, וראש הממשלה מצטלם עם קונטיינרים. זה 100% בסדר. תסתכל על איך מנהלים את משבר הקורונה ואת המשבר הכלכלי, שנכנס בעקבותיה. והדבר השלישי, מי כמוך יודע, שחיתות אישית ומערכתית בדרגים הכי גבוהים במדינה. גיא, אני לא חלמתי שידליפו את התצהיר שלי. אני נתתי עדות בפרשת, מה שנקרא פרשת הצוללות, זה פרשה של, זה שלוש פרשות שונות שחיברו אותם תחת שם אחד, במשך יומיים וחצי במשטרת ישראל לפני שנתיים, ומאז ישבתי בשקט כי חיכיתי שאנשים שאחראים לזה יעמדו לדין פלילי. הוחלט להעמיד לדין פלילי תחת שימוע סדרה של אנשים שהם כולם ממשרד רוהם, האנשים הכי מקורבים.
לא, לא כולם, לא כולם. יש שם גם את מפקד חיל הים לשעבר,
נכון,
אני מזכיר לך.
נכון, התצהיר שנתתי... ביקשתי בו, אם ראית אותו, כי הוא הודלף שלא בידיעתי, ביקשתי שתהיה ועדת חקירה ממשלתית לחקור את השיקולים.
כן, אבל הפרקליטות די תרפדה את הוועדה הזאת, משום שיש חקירה פלילית ואי אפשר להרבב ביניהם. אז
לא,
פרקליטות תרפדה
על...
את זה.
לא, לא, לא דיברתי על ועדת חקירה של משרד הביטחון.
ממשלתי
דיברתי
זה...
דיברתי על ועדת
ממשלתי.
חקירה... ממשלתית, ואני אגיד לך משהו.
ועדיין, אתה לא יכול לחקור משהו שנמצא בהליך פלילי
כרגע. הכל בסדר, אז הכל בסדר. אני חרד למדינה. אני הייתי 36 שנה בצבא, לא שמעתי, לא ראיתי כזאת פרשת שחיתות בתוך קודשי הקודשים, קוראים לזה, זה נשמע לי קצת מוגזם, אבל של מערכת הביטחון.
אבל יש כתבי אישום בפרשות האלה, ועומדים לדין אנשים מאוד בכירים ומאוד נכבדים לשעבר. מה עוד אתה רוצה?
אני רוצה ועדת חקירה ממשלתית שתפיק לקחים ותייצר תיקון.
כלומר, אתה לא סומך על המסקנות של המשטרה ושל הפרקליטות.
אז זה לא בעיה פלילית, אריה. ואני לא מחפש שיעמידו עוד אנשים לדין או את ראש ממשלתנו לדין. לא מעניין אותי הדין. מעניין אותי שנעשה תיקון. עכשיו, קח את שלושת הדברים שאמרתי לך. גם את השחיקה בערכים והרס מערכות החוק והאכיפת החוק. קח את הניהול הקטסטרופלי של הקורונה, וקח את השחיתות שפשטה.
אז אתה רוצה להחליף את השלטון, זה לגמרי ברור לי. ראיתי את מודעת הפרסומת של, של הישראלים. כן. עם תמונה של נתניהו ותמונה של חולדאי, והכתובת יש רק שני מנהיגים בישראל, נתניהו וחולדאי, בחרו את שלכם. עכשיו, בסקרים לנתניהו יש בין 27 ל-30 מנדטים, לכם יש בין 5, בהתחלה היו גם 8 ו-9. אבל זה לא טיפה מגלומני או פתטי?
לא, אני אנסה להסביר למה. אם אני אצליח, אני בטח אתראיין בעוד מקומות.
רק בקצרה, טובה כי אנחנו, תם זמננו כמעט.
תם זמננו?
כמעט, כמעט, לא, לא, תגיד, תגיד, אבל קיצור, פקודות עבור.
חולדאי, מנהיג מוכח, איש ערכי, תת-אלוף טייס, מנהל בית ספר 10 שנים, גם זה אומר משהו, ב-22 שנה שלקח את תל אביב והוביל אותה להיות אחת הערים המוצלחות בעולם. כאשר אנחנו שואלים מי אנחנו רוצים שיוביל אותנו, מפלגת הליכוד, כמו שהיה עד היום, או מפלגת הישראלים בהובלת חולדאי, אבל מלאה באנשי מעשה, אני מוציא את עצמי מתוך התשבוכות, אז כולם תותחים כל אחד בתחומם.
דן, 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 סלח לי, אבל תראה, בסוף, בסוף, לא, עוד שני משפטים, אבל תראה, בסוף יש גם מספרים. עכשיו, תראה, הנתונים והמגמה ברורה, כמו שאנחנו מדברים על המגמה בקורונה. התחלתם אחרי ההשקה עם ניסן קורן ב-8, עכשיו אתם 5, אתה יודע, השלב הבא 4 ואתם בחוץ.
אני מקווה שזה לא מה שיקרה. אני רק רוצה להגיד לך משהו. אנחנו מכוונים לקהל שהיה של כחול לבן. אני אחד מהקהל הזה. אני אחד מאלה שהתאכזבו והרגישו קידה בגלל ניפוץ התקווה שהייתה להחלפת השלטון. לכן אני עושה מעשה. עכשיו, אפשר לעשות תעמולת בחירות עבור, למשל, גדעון סער?
לא, 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 זה באמת לא מוטל עליך בשעה הזאת. אלוף במילואים, דן הראל, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה.
ביי ביי.
ביי.
וערב טוב לחבר הכנסת מתן כהנה, ימינה.
ערב טוב.
תגיד, אין לנו מספיק מפלגות שאתם מתפלגים? באמת, אני לא מבין את העניין הזה.
אני מאוד מאוד עצוב על זה שנראה שסמוטריץ' גמר עומר להתפצל מאיתנו ולרוץ בנפרד, למרות שאנחנו עובדים כל כך טוב ביחד, מקדמים כל כך טוב את הערכים שכולנו מאמינים בהם. לדעתי הוא מוקף ביועצי אחיתופל שגורמים לו לחשוב שהוא עכשיו איזה המנהיג של הציונות הדתית, מה שלא מיני ולא מקצתי. חבל, באמת חבל, כי עבדנו כל
אבל,
כך...
אבל למה זה חבל? זה. הרי האידיאולוגיה היא מה שעומדת נר לרגליכם, ודווקא הפיצול הזה מחזק את שני הצדדים, כלומר, גם ימינה מתחזקת, וגם אתם עוברים את אחוז החסימה, כך על פי הסקרים, אז למה זה בעצם כל כך נורא?
אנחנו מעולם לא התרשמנו יותר מדי מסקרים, לא כשהם היו מאוד מאוד גבוהים לטובתנו ולא כשהם קצת פחות, ולא כשמראים דבר כזה או דבר אחר. אנחנו מדברים על אידיאולוגיה, והאידיאולוגיה אנחנו מאמינים בה. ואם יש מישהו שמנסה לצייר את הדיכוח מול סמוטריץ' על אידיאולוגיה, הוא שוגה, הוא משגה בכוונה תחילה. אין פה שום עניין אידיאולוגי, יש פה עניין של מלחמה על כיסאות, ויש פה עניין של רצון של סמוטריץ' למחוק את הבית היהודי. אנחנו חושבים שצריכים ללכת ביחד, אנחנו מפלגת ימין.
הבית היהודי לא נמחק דה פקטו? מי נשאר מהבית היהודי? הרב רפי פרץ עמד בראשו ונעלם, מי נשאר שם בכלל?
אריה, אני לא מתעסק בבית היהודי, אני יודע שאחת מדרישות המסע ומתן של סמוטריץ' היה שבשום פנים ואופן לא מצרפים את הבית היהודי. אתה יודע, הם עכשיו בתהליך דמוקרטי בתוך המפלגה שלהם, ונראה מה יצא, אבל אני אומר שלא יכול להיות שבן אדם בצד אחד אומר אני בעד אחדות ומוביל את המחנה וכו' וכו', ומצד שני מציב כתנאי מחיקה של מפלגה שהיא חלק מהציונות הדתית.
אבל רגע, סמוטריץ' אומר שבנט הולך עם גנץ, זה מה שהוא אומר, זאת סיבה מבחינתו מספיק טובה לפרוש.
זה שקר מוחלט, זה שקר מוחלט. חבל לי שחברי בצלאל סמוטריץ' משתמש בשקר הזה, לא מיני ולא מקצתי. גנץ מייצג עמדות שמאל, הוא מנע בגופו ככה לדבריו את חלת הריבונות, הוא מונע רפורמות במערכת המשפט, אין לנו מה לחפש איתו. יכול להיות שאחרי הבחירות, אם הוא יוכל להתגייס, להבין את גודל השעה ולהתגייס לשיקום וריפוי של מדינת ישראל, נוכל לשתף פעולה אחרי הבחירות. לפני הבחירות זה פשוט לא רלוונטי, וזה פשוט קשקוש.
אז לא זה, אבל עמית סגל דיבר אתמול על אפשרות שתאחדו כוחות עם, עם גדעון סער, וזה ייצור גוש שאי אפשר יהיה שלא להתחשב בו, כלומר הוא יהיה אולי הגוש הגדול ביותר בכנסת.
עמית סגל כתב במפורש שהוא מדבר מהרהורי ריבו.
נכון, השאלה אם גם אתם מהרהרים בכך.
לא, אין לנו שום הרהור כזה לצערי. גדעון סער הקים מפלגה שעסוקה בשיסוי, רק בהגדרה מי לא ולא מה כן, והם כולם שותפים לכישלון הנוראי הזה של הממשלה הזו. גדעון סער היה חלק מהקואליציה הזו, הנדל היה שר בממשלה הזו, אלקין היה שר בממשלה הזו.
גדעון סער היה חלק מהממשלה הזו?
לא, מהמפלגה.
אמרתי, בוא, אני מדייק במילותיי. אני רק אומר, הם כולם יהיו חלק מהכישלון הנורא הזה, ומי שהיה חלק מהכישלון הזה לא יכול להיות חלק מהתרופה. אנחנו עכשיו מבינים את גודל השעה.
רגע, 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 סליחה. תראה, חוזרים כל המראיינים ושואלים את נפתלי בנט ואת הילד שקד יד ימינו, שואלים אותם שאלה פשוטה, האם אתם מוכנים אחרי הבחירות לשבת תחת ראש הממשלה שאתם מגדירים אותו הכושל בתולדות המדינה? הם אומרים, אנחנו לא מוכנים להגיד דברים שאחר כך לא נעמוד בהם. ועכשיו אתה אומר, גדעון סער היה חלק מהכישלון. אתם מוכנים לשבת תחת הנהגו של מי שעומד בראש הכישלון, לשיטתכם?
אנחנו אומרים עכשיו לאזרחי מדינת ישראל דבר מאוד פשוט. יש פה כשל מנהיגותי חמור במשך שנים, שמתבטא בארבע מערכות בחירות, שמתבטא בזה שאין תקציב, ומתבטא באיך שהקורונה הזאת התנהלה, בזה שיש מדינות בתוך מדינת ישראל. הדברים האלה צריכים להיגמר. מי שיכול לתקן את המצב הזה זה נפתלי בנט וימינה. אנחנו מקווים שהציבור ייתן בנו אמון כדי שנוכל לעשות את זה. למקרה שזה לא יקרה, אנחנו אומרים, אנחנו לא בכיס של אף אחד, אנחנו נעשה מה שהכי טוב לאזרחי מדינת ישראל, ולכן אנחנו לא מתכוונים לפסול אף אחד ולא להגיד עם מי אנחנו לא נשב.
אתה יודע על זה שנתניהו מנסה לשדך בין סמוטריץ', כלומר מה שהם קוראים הציונות הדתית, ועוצמה יהודית, איתמר בן גביר?
נתניהו תמיד ניסה ותמיד ינסה לבחוש בתוך הציונות הדתית, הוא תמיד עשה את זה, הוא תמיד כשהוא צריך אותנו הוא יודע לבוא ולהתחנף, ואחר כך הוא יודע לבעוט ולשים בצד ולא להתחשב בכלל. בסדר, אני לא...
השאלה אם זה תמיד או ששמעתם משהו קונקרטי לאחרונה?
אני לא מתעסק במה הליכוד עושה. אני מניח שנתניהו כרגלו בוחש בדברים האלה. בסוף ברור שמבחינתו כדאי לחזק את סמוטריץ'. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים ללכת ביחד בכוח גדול, כי אנחנו כולנו מבינים את גודל השעה שעומדת בפנינו, ואם אנחנו נמשיך להתעסק בדברים הקטנים האלה של כן זה ולא זה, ומי יותר מייצג את הציונות הדתית ולמי האנשים יותר דומים, למתן כהנא או לבצלאל סמוטריץ', זה לא מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו. מדינת ישראל צריכה עכשיו 800,000 מקומות עבודה, 250,000 מקומות עבודה שירדו מהמשק וצריכים להחזיר אותם. זה מה שצריכים עכשיו, עבודה, 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 וזה הדבר הכי ערכי והכי ציוני דתי שאפשר לעשות כעת.
חבר הכנסת מתן כהנא ימינה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה, להתראות.
גיא, בוא ננוח לרגע מהקלחת הפוליטית, ונלך למשהו מרגיע כמו אורניום מואשר באיראן.
מי שתראה, הפחידו אותנו.
מי שזה מרגיע אותו,
שאיראן. אנחנו הרי יכולנו לקורונה, אז אנחנו לא נוכל לפצצה האיראנית, תגיד.
אני לא יודע. אומרים שהפצצה האיראנית גם תהרוג את הקורונה, אבל אין ניסוי מבוקר בעניין הזה. ערב טוב לפרופסור אלוף במילואים יצחק בן ישראל, ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב, ויושב ראש סוכנות החלל הישראלית.
ערב טוב לכם.
ערב טוב.
סבא מודיעה שאיראן קרובה מאוד להעשרה מתועסת ל-20% אורניום. מה זה אומר לגבי המרחק שלהם מחומר בקיע שמספיק לפצצה או יותר?
צריך להבחין פה בין מתי יהיה להם חומר בקיע שמספיק, והאם יהיה להם פצצה. כי פצצה מלבד חומר בקיע אתה צריך עוד מרכיבים. על החומר בקיע פחות או יותר יש לנו תמונת מצב ברורה, אני צריך להגיד מה זה מתבטא בזמן. למרכיבים אחרים יש איזו אי ודאות, כי הם אותם לא עושים במקומות שקל לגלות, ולכן הערכות הן כאלה. לגבי החומר הבקיע, אם הם יתחילו עכשיו, הם הרי האיראנים הודיעו שהם עומדים להתחיל, וסבא מאשרת את זה, אם הם יתחילו להשאיר ברמה של 20%, אפשר לצפות שהמרחק שלהם מהשגת חומר בקיע הוא מספר חודשים, נגיד חצי שנה או משהו כזה. אם אתה מוסיף את המרכיב השני, אז הערכה סבירה תגיד לך שנה באופן מעשי, להגיע לפצצה. כמובן אפשר להגיד פצצה אחת לא מספיקה, הם צריכים יותר, אז ייקח יותר זמן, אבל זה בערך הסדרי גודל שמדובר.
פרופסור, האם, אם אלה הנתונים, האם נכון יהיה לומר שהקו שהוביל ראש הממשלה נתניהו, יחד עם חברו, שותפו לדרך בהקשר הזה, נשיא ארצות הברית, שביטלו בעצם את הסכם הגרעין, התגלתה כמקח טעות, כי בשורה התחתונה, הסנקציות לא הוכיחו עצמן, והנה הם קרובים מאי פעם לפצצה.
כן, תראה, אני מן המפורסמות, אני כבר איזה 10 שנים בערך טוען את הדבר הזה. היו זמנים, בערך עד לפני 10 שנים, שבהם יכולנו על ידי הפצצה כזאת או אחרת, או פעולות צבאיות כאלה ואחרות, למנוע את היכולת האיראנית. מרגע מסוים, מהרגע שבו האיראנים כבר נעשו בלתי תלויים בידע מבחוץ, זאת אומרת, גם ליצור, גם לפיתוח, גם לדברים הללו, אנחנו החמצנו את הרכבת הזאת, ולכן הדרך היחידה שהייתה אפשרית היא להגיע איתם לאיזשהו הסכם שבו הם לא יחצו כמה גבולות. הם חתמו להסכם, העבירו את כל החומר, או כמעט את כל החומר הבקיע, לפחות לפי מה שנדרש, העבירו אותו מחוץ לאיראן, מילאו את חלקם בהסכם, ואז בא הנשיא האמריקאי וביטל את ההסכם. עכשיו, האיראנים, בתור תגובה לביטול, אמרו מיד שהם יחזרו להשערה. וגם זה אומר יכולות לסילוק הפיקוח, כן, במקביל להודעה הזאת של סבא, שהיא מאוד מדהיגה. זאת אומרת, הכי מדהיגה שאני שמעתי פה ב5 שנים האחרונות, בכלל בכל שטח שהוא, כולל הדברים שהתעסקתם מהם קודם. במקביל לזה, האיראנים הודיעו שהם יחזרו להשערה ויחזרו לפעילות, ואפילו בימים אלה מגלגלים איזה הצעת חוק לסילוק הפקחים שעדיין נותרו. כן, הם, אומנם ההסכם בוטל, אבל את הפקחים עדיין הם לא גירשו. כך סבא יכולה לדווח לנו שהדיווחים האיראנים באמת הם נכונים.
כלומר, אם עכשיו, הנשיא הנבחר ביידן ינסה לחדש את ההסכם הישן שכולם, הרבה מאוד אמרו שהוא רע מאוד לישראל, ינסה לחדש אותו ויחזור אליו, אתה לא תצטער.
לא, אני לא אצטער. תראה, ההסכם הישן אכן היה במובנים רבים רע. זאת אומרת, הוא לא כיסה המון דברים שהיה צריך לחסות, הם לא גרעיניים בעיקר, הם קשורים לטילים שנושאים את הגרעין, הם קשורים לתמיכה של איראן בטרור. יש איראן היא לא איזה מדינה שוחרת שלום ונחמדה במיוחד. אבל בכל מה שקשור לגרעין, הוא עיכב. הוא לא עצר, הוא לא זה, והאיראנים בעבר רימו כשהם חתמו על הסכמים, ואפשר להניח שהם ינסו לרמות גם היום וגם למרות ההסכם, אבל הוא הגדיל מאוד את היכולת של הפיקוח, זאת אומרת חשיפת הרמאויות האלה, והדבר העיקרי שהוא עשה, הוא ממש, הם הרי ויתרו, הם פירקו ליבה של קור, הוציאו חומרים
כן, אבל ההסכם היה מוגבל בזמן, ואחרי שפרק הזמן הזה נגמר, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
תקשיב, זה מצחיק אותי כובע שום הזה. הוא היה מוגבל ל-15 שנה. אתה יודע מה יהיה בעוד 15 שנה? כן, ההסכם הזה היה מוגבל ל-15 שנה. זה כמו, אתה יודע מה, אני תמיד, שאתה עוד זוכר מהימים ששירתנו יחד בצהל, כן, זה היה איזה ויכוח על משהו אחר, לא חשוב מה, ואמרתי, נתנו לבן אדם תרופה. תלו אותו מעל בריכה של תנינים עם חבל, כל פעם שתנין קפץ, הוא היה נאלץ לאמץ את שרירי הבטן ולהתכופף, כדי שהתנין לא יתפוס אותו, זה תרופה לבעיה שהייתה לו בבטן. ואז הגיע איזה מומחה רופא, אני לא התכוונתי אליך, הסתכל על החבל הזה ואמר, חבל הזה חלש, עוד 15 שנה הוא התמוטט, בוא נחתוך אותו היום. זה בדיוק מה שקרה עכשיו פה עם הדוגמה שלנו.
פרופסור, אבל תראה, בעת האחרונה היו, שוב, על פי פרסומים זרים, ישראל פגעה בהרבה מאוד מדעני גרעין איראנים, ובראש תוכנית הגרעין, ובין לבין פורסם שהייתה פגיעה הרסנית בצנטריפוגות. בעצם מה שאתה אומר, שכל הפעולות האלה אולי טובות לאגו הלאומי, אבל לא הרחיקו מאיתנו את הפצצה.
תראה, עניין האגו הלאומי הוא לא התחום המוחיות שלי, אז אני לא, אבל הפעולות האלה הן לא פעולות שכלולות בהסכם. כן? זאת אומרת, הפעולות החשאיות נקרא להן, פעולות של חבלה.
אני מדבר על השורה התחתונה, על היכולת של האיראנים.
הפעולות האלה היו כשאתה עוד היית ילד, והפעולות האלה אני מניח יימשכו בעוד 20 שנה אחרי שאנחנו נעלה מהעולם הזה. אלה פעולות חשאיות שמדינה מבצעת למען ביטחונה, ואני מבין את זה היטב, הן לא קשורות בכלל להסכם, שעושות אותם עם הסכם או בלי הסכם. ההסכם היה דבר פשוט, איראן תעצור את התוכנית, ואז גם לא יהיה לך צורך בפעולות האלה, כל עוד היא באמת עוצרת, ובתמורה העולם, זה במיוחד האמריקאים, יבטלו את הסנקציות הכלכליות. ברגע שהעולם ביטל את ההסכם, העולם זה אמריקה כמובן, ביטל את ההסכם, עכשיו אנחנו יכולים רק, אתה יודע, כל הזמן אומרים, האיראנים מפירים את ההסכם עם העשירים, האיראנים מפירים, הם, אין הסכם יותר שיפר אותו, זה נכון שהם עשירים, זה מאוד מדהים, זה מאוד לא טוב לביטחוננו במדינת ישראל, אין בן אדם אחד במדינה הזאת ראש שרוצה שיהיה להם קצת.
פרופסור יצחק בן ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
ערב טוב.
תודה לך.
ערב טוב ליוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון.
ערב טוב.
יוסף? מר דגן.
ערב טוב.
ערב טוב לך. תשמע, אני מבין שאתה הצטרפת לאוהל שובתי הרעב מול משרד ראש הממשלה. אתם שובתים שם כדי להגביר את הלחץ על ההסדרה של היישובים הצעירים, של המאחזים ביהודה ושומרון. אנחנו שומעים שנתניהו יעלה מבחינת הליכוד אולי לממשלה הצעה, אבל גנץ מתנגד, אז בשביל מה כל ההצגה?
תשמע, מה שמכונה יישובים הצעירים זה יישובים בני 20 שנה, חלקם בני 30 שנה, מתגוררים בהם למעלה מ-25 אלף אזרחים ואזרחיות של מדינת ישראל, יש שם אנשים שמגלים את הנכדים שלהם כבר, והיישובים הללו בשנת 2020 עושים תורנות, ביום שישי של כביסה, עושים תורנות של אמבטיות בערבים, כי המים והחשמל נפסקים, כי בעוד שאת הבדואים מסדרים בתקציב...
את זה אנחנו יודעים, ודיברנו...
אצלנו אני לא יכול כראש מועצה לספק להם מים.
יוסי, דיברנו על זה, אבל השאלה היא מי עושה פה את ההצגה? גנץ שאומר אני לא מסדיר, או נתניהו שעושה כאילו הוא מסדיר, אבל לא עושה שום דבר?
אנחנו נמצאים מול משרד ראש הממשלה, הכתובת שלנו תמיד... לפני וושינגטון, לפני שרים בממשלה, ראש הממשלה שלנו, הוא ראש הממשלה, אנחנו בחרנו בו, ואנחנו מצפים גם מבנימין נתניהו וגם מבני גנץ, שניהם אנשים טובים ויקרים, יש ביניהם גם חילוקי דעות וויכוחים קשים, וזה לגיטימי, זו דמוקרטיה, שהנושא הזה של התנאים הומניטריים ל-25 אלף אזרחים בשנת 2020, יהיה מחוץ לוויכוחים שלהם, אנחנו מצפים... בכבוד רב וגדול לשניהם, שיפתרו את הסיפור הזה. אנחנו לא צריכים לעשות ניתוחים פוליטיים. לנו יש תושבים שאין להם מים. סתם ישב פה איתה איזר מחמת גלעד, הבת שלו נגמר לה המים באמצע המקלחת. מה הוא אמור לעשות?
יוסי, אבל אנחנו בעיתוי מיוחד, אנחנו ערב בחירות. אז מה, אתם מנסים... לקבל דברים שלדעתכם לא תקבלו אחרי הבחירות כי ירצו להתחנף לציבור שלכם או לחילופין, פשוט אנחנו מנסים להבין את העיתוי, לא להתעמת עם הטענות ועם הדרישות, אנחנו תמהים לגבי העיתוי, תסכים איתי פרופסור, כן?
לא, אני חושב שדווקא תקופת הבחירות מאפשרת לכם הפעלת מנופים אחרים לגמרי מאשר שביתת רעב.
א', אני מאוד מעריך את הכנות ואת היושר שלכם גם בשאלות, אני אומר את זה בכלל לא בציניות כמובן, מאוד מעריך. לגופו של עניין, הסיבה שמעל המחאה קם על ידי ההנהגות של היישובים הצעירים, אני הצטרפתי היום, עברתי לשלושה ימים את הלשכה, אבל אנחנו באים לחזק ראשי המועצות ושרים וחברי כנסת, מכל המפלגות אגב כמעט, אבל הסיבה שמרמו שהייתה במשך כמעט שנה, יותר מחצי שנה, הייתה עבודה מאוד רצינית, שהוביל אותה אגב, צריך לדבר בשבחו, השר מיכאל ביטון מכחול לבן, יחד עם גם רונן פרט, שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ועוד הרבה גורמים אחרים, פעלו כדי, בהסכמה אגב, בין הליכוד לכחול לבן ובין כחול לבן לליכוד, אמרו זה, חשמל ומים, איפה שאפשר להסדיר, להתקדם בהסדרה, אלו דברים שמחוץ למחלוקת פוליטית. ומכל הגן חיות שנהיה פה, מכל הצדדים, בתקופה האחרונה, כבר אווירת בחירות, פתאום זה הפך לנושא פוליטי, ואנחנו מוכרים על זה. חשמל ומים, ל-25 אלף גברים, נשים וילדים ב-2020, במדינת ישראל, שהיא מדינה דמוקרטית, היא לא מדינה טוטליטרית, חשמל ב-2020 זה לא מותרות. מים זה לא עניין של ויכוח פוליטי.
למה? יש ויכוח, אומר גנץ, שיש, שהוא מוכן לזרום איתכם, אבל הוא בלבד שתהיה אכיפה על בנייה לא חוקית. למה זה נראה לך הדרישה משוללת יסוד?
אין לנו שום בעיה עם...
או לחילופין, אם אתה חושב שלכל אזרח במדינת ישראל מגיע מים וחשמל, אין לי איתך ויכוח, אבל השאלה אם אתה חושב למשל שהמדינה צריכה לחבר למים וחשמל את היישובים הלא מוסדרים של הבדואים בדרום למשל.
מדינת ישראל, בוא נספר לכם, מחברת על חשבונה למים וחשמל ובונה בתי ספר על חשבונה למאחזים לא חוקיים בעליל בדואים על אדמות פרטיות של יהודים ועל אדמות מדינה. פה מדובר על מקומות שהמדינה הקימה, ואתם יודעים מי הוכיח את זה, אחי? דוח טל ססון, כתוב בפירוש, בשירות יתר אפילו, קצת אפילו אובססיבי ותרחני, אבל כתוב שחור על גבי לבן, איך המדינה הקימה את המקומות האלה לפני 30 שנה ו-20 שנה. עכשיו, אני ודאי שאני כראש רשות לא מתנגד, או כאזרח לא מתנגד לאכיפה, שיאכפו גם על יהודים אגב, גם על ערבים שיאכפו, כאן מדובר על מקומות הללו, לא, מקומות שגם המדינה אומרת אנחנו רוצים להסדיר אותם. כלומר, יש רשימה שגובשה עם המנהל האזרחי, עם היועמ"שים, על דעת גם הליכוד וגם כחול לבן, גם נתניהו וגם בני גנץ, שאני אמרתי משניהם ברמה אישית מכבד אותם ומעריך אותם, ולכן גם הציפייה מהם. הדברים האלה גובשו, אין פה ניסיון להלבין איזה משהו, לא, מדובר ב-25,000 אנשים שבצורה קפקאית הם בתחתית שרשרת המזון במדינת ישראל רק כי הם מתנחלים. אם זה היה כל אוכלוסייה אחרת במדינה, היא כבר הייתה מבעירה את המדינה, ולא היה מצב שלא פותרים את זה, וצריך להוציא את זה מחוץ לוויכוח הפוליטי. זה מה שאנחנו מצפים. מצפים גם מראש הממשלה נתניהו, מכובדנו, גם משר הביטחון וראש הממשלה החלופי בני גנץ, מכובדנו, שיוציאו את זה מחוץ לדיון, ויביאו פתרון ומזור מינימלי. לא ביקשנו קפה, ביקשנו חשמל ומים.
אז זה לא פוליטי, אבל אחרי הצהריים שמענו שראש הממשלה מתכוון לאשר כ-800 יחידות דיור ביהודה ושומרון, וביד השנייה בשקט, מתחת לרדאר, גם לאשר בנייה ערבית בלתי חוקית בשטחי C. מה עמדתך ביחס לזה?
אפרופו מעניין לעניין באותו עניין.
נכון.
אני לא חושב שאנחנו, כשאנחנו נמצאים במדינת ישראל, בממשלה לאומית, אנחנו צריכים לתת הסברים ולהלבין בנייה רבתי פרועה לא חוקית, בתמורה שנוכל לתת אישורים של יחידות דיור ביישובים מוסדרים שמדינת ישראל הקימה. צריך להבין, אנחנו לפעמים מתבלבלים כאילו שאנחנו נמצאים עדיין בשנות ה-80, בסוף שנות ה-70. חברים, מדינת ישראל קיימת 72 שנה. מתוכן 53 שנה קיימת התיישבות ביהודה ושומרון. מעבר לקו הירוק גרים יותר מ-900,000 אזרחים, 12% מתושבי מדינת ישראל. מגיע לתושבים שלי במועצה האזורית שומרון את אותם דברים שמגיעים לתושבים של פתח תקווה. אנחנו כאילו זה נראה, היום הגיעו אליי כל המעל, רויטרס, ביקשו לראיין אותי לתקשורת הזרה על 800 יחידות. אמרתי להם, מה הדרמה? מה הדרמה? יש לי תושבים, אגב, ביחס לכל קנה מידה של היצע וביקוש, 800 יחידות הללו הם הרבה 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 פחות מהגידול הטבעי אפילו. כלומר, אנחנו גם לא מקבלים, הלוואי שאנחנו מקבלים תנופת בנייה, כי זה היה מוריד את מחירי הדיור במרכז הארץ, חוץ מהציונות. אבל פה, כל
דיין.
פעם יהיה דרמה מחדש, אנחנו, כאילו אנחנו בשנות ה-80 עדיין, הגיע הזמן להתקדם.
יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
ערב טוב.
ומהגבעות של השומרון, אנחנו גולשים אל השפלה, ואנחנו עם גל שרעבי, חבר מועצת ויושב ראש הקואליציה בעיריית תל אביב. ערב טוב לך.
ערב טוב, מה שלומכם?
שמעתי שאתם עושים רפרצלציה בשכונת התקווה, ואני שואל אם זה לא מסוכן. כלומר, זה לא מדבק המגיפה הזאת? מה זה רפרצלציה?
בדקה? רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו, אחרי 22 שנים בחן, והחליט לצאת בתוכנית היסטורית, פרויקט היסטורי שיעשה צדק חברתי וחלוקתי עם אלפי משפחות בשכונת התקווה. יש מצב רישומי מאוד בעייתי בשכונת התקווה, בעלות הרוכשים הפרטיים מעולם לא נרשמה באופן מסודר בטאבו. ועכשיו אנחנו הולכים לדאוג לסיטואציה, לרישום מסודר. העירייה יוזמת מהלך תכנוני לאישור תוכנית חלוקתי.
זה לא קשור לטאבו?
בוודאי שזה קשור לטאבו.
נו, אז מה התפקיד שאתם משחקים פה? אני לא מצליח להבין.
אנחנו, עיריית תל אביב יפו, הולכים בעבור התושבים. הדבר הזה עולה הרבה מאוד כסף. עיריית תל אביב יפו, 50 מיליון שקל משקיעה בכך. תראה, אנחנו מדברים על מהלך שהוא לא מהלך רק של רישום. המהלך הזה צפוי להביא השפעה חיובית דרמטית על כלכלת השכונה, על כל צדדיה, על המסחר, על הפנאי,
אבל הדבר המרכזי... תן לי דוגמה למגרש אחד, כי אני עוד לא הבנתי מה אתם עושים. אם זה המגרש רשום, בית רשום בטאבו על שם פלוני, מה אתם עושים שעכשיו הוא יהיה רשום על שם שניים אחרים, או גם לא עליו?
אז אני אסביר לך, אני אסביר לך. תראה, ההסדרה היא חלק מתוכנית רבת שנים. צריכים להבין, יש מצב רישומי בעייתי בשכונה. הבעלות של הרוכשים הפרטיים מעולם לא נרשמה בצורה מסודרת בטאב. וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום.
אתם עושים סדר, מה העניין?
בדיוק, אנחנו עושים סדר היום בשכונת התקווה. אנחנו עושים סדר היום בשכונת התקווה, ויוצרים מהלך תקין שיוזם את העירייה, מהלך תכנוני לאישור תוכנית חלוקה למגרשים.
הבנתי, אבל אם המצב התקני הוא שבית יהיה רשום בטאבו, וזה היה בלגן כל השנים, למה נזכרים אחרי 22 שנה?
אז אני אסביר לך, תראה. מי שאמור לעשות את זה זה לא העירייה. כל תושב אמור לפנות בצורה מסודרת ולעשות את זה. ומכיוון שאנחנו רוצים לקדם את שכונת התקווה, ומכיוון שאנחנו רוצים להביא לשכונה הזו רוח חדשה, ומכיוון שאנחנו רוצים להשקיע בשכונה הזו, למרות ההשקעות המאוד מאוד גדולות שלנו בשכונת התקווה, אנחנו בוחרים לבוא ולהשקיע כסף עירוני שהתושבים לא יצטרכו להוציא כסף מהכיס, ואנחנו מבצעים את זה בעבור התושבים. וזה מלווה עם צוותים מקצועיים, ויש מפגשי תושבים של הסברה בעבור התושבים, ואנחנו עושים את התהליך הזה יחד עם התושבים בצורה מסודרת.
טוב, אני לא ממש הבנתי, אבל אני מניח שאתם עושים את זה לטובת הציבור. תגיד לי, אתם לא מרגישים את עצמכם טיפה יתומים כשראש העיר הודיע שהוא הולך לפוליטיקה הארצית?
תראה, אירון עשה עבודה מאוד משמעותית בעיר תל אביב יפו ב-22 שנים האחרונות. יתומים? אני לא יודע, אם יגידו מה יהיה, אני...
כי הוא הודיע שהוא התפטר מהעירייה.
הוא הודיע שהוא התפטר מהעירייה ברגע שהוא מושבע כחבר כנסת בממשלת ישראל.
כן, אז אתה אומר עוד נכונו לנו עלילות, כי לפי הסקרים הוא כרגע 5 מנדטים, הוא מדרדר עוד אחד, והוא נשאר ראש עיר, אתה אומר.
תראה, בוא לא ניכנס לפן הפוליטי. אתה יודע, במדינת ישראל מערכת בחירות, היום אתה עם 5 מנדטים, מחר אתה עם 8 ו-10, בכל יום מחדש.
כן, טוב.
אבל יכול להיות שתהיה רפרצלציה של המפלגה שלו?
לא הבנתי, סליחה.
יכול להיות שתהיה רפרצלציה של המפלגה? כלומר, יחברו את זה עם איזה נכס אחר?
תראה, אני חוזר ואני אומר לך עוד הפעם, אני בהיבט ובנושא הפוליטי של המפלגה של חולדאי לא עוסק. כל השאלות האלה, אני מציע לך לפנות לרון חולדאי ולצוות המקצועי שלו.
כך נעשה,
והאמן לי שהוא יענה לך לשאלות.
גל שרבי, חבר מועצה ויושב ראש הקואליציה בעיריית תל אביב, תודה רבה לך על השיחה
הזאת. תודה רבה, ערב טוב.
תשמע, מה שמדאיג באמת זה משהו שקראתי בעיתון לפני ימים אחדים, ומסתבר אתה מרגיש בזמן נכון שחסר לך קצת זמן, שהזמן עובר מהר מדי?
אני אגיד לך מה, אתה יודע, אני פספסתי, אתה קראת בעיתון ואני פספסתי, וכשהתכוננתי לתוכנית הזאת שלנו, נדהמתי מהגילוי הזה.
כדור הארץ מסתובב יותר מהר. כלומר, הימים מתקצרים. ערב טוב לדוקטור יגאל פתאל, לשעבר יושב ראש האגודה הישראלית לאסטרונומיה.
ערב טוב מאוד.
כמה זה עוד יכול להתקצר?
האמת שמה שמדהים זה שזה באמת הפעם נגרעו 2.5 מהמירות, כי בערך פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו מוסיפים 1 לאורך היממה, כלומר כדור הארץ מעט לאט לאט. הפעם זה קצת הפוך, וזה מה שמדהים שהנה, הזמן באמת עובר יותר מהר.
אבל מה משפיע? מתי כדור הארץ נותן גז ומתי ברקס?
תראה, מה שמעניין זה שאנחנו לא לבד, יש לנו את האדון ירח, שהוא מלווה אותנו. עכשיו, הירח מסתובב מאוד לאט. בוא נגיד שאנחנו מסתכלים על נקודה אחת במרכז כדור הארץ. כדור הארץ עושה סיבוב סביבה פעם ב-24 שעות, נכון, זה היממה, והירח עושה סיבוב פעם ב-30 יום. כלומר, הירח, בוא נגיד שיש איזו נקודה שפונה לירח, הירח מחזיק אותה ואומר, את תישארת איתי. אוקיי? מחזיק אותה. ואז הוא כאילו לוחץ ברקס על כדור הארץ. וכדור הארץ לאט לאט מתבח 2 לשנה, לשנה וחצי. מוסיפים כל שנה, שנה וחצי, 2 לאורך של היממה. אגב, מה שמעניין הוא שכדור הארץ למעשה אומר לירח, אוקיי, אתה מעט אותי, אני מעיץ אותך. ואז הירח כל הזמן מתרחק מאיתנו, עד שבעוד הרבה, אנחנו לא נהיה פה. עוד הרבה הרבה זמן
נתניהו יהיה פה? לא, תעזוב אנחנו, נתניהו עוד יהיה ראש
הממשלה. הוא היה מאז בריאת העולם עכשיו ועד שסוף הקץ הימים, אז זה בסדר. אבל אז כדי לראות הירח אתה תצטרך לנסוע לנקודה בכדור הארץ, אז הירח יהיה כל הזמן מעליה. זה נקרא שכדור הארץ מעט כל הזמן. מה שקרה עכשיו זה באמת שבמקום להוסיף שנייה לאורך היממה, גרעו ממנה שנייה.
הבנתי. עכשיו, התהליך הזה הולך להתקדם יותר ויותר? כלומר, היממה ממש תתקצר עד כדי כך שבני אדם ירגישו בכך?
לא, כנראה שמה שקרה עכשיו, מה שקרה ב-2020, אגב, אומרים, הזמן עובר מהר שנהנים, אני לא יודע אם זה נכון למה שקרה בשנה הזו, אבל זה לא נורמלי שזה... שהאם אמר כאילו עבר ממנה שנייה, בדרך כלל כמו שאמרתי הוא מעט, אז אני מניח שזה היה משהו חד פעמי, אנחנו לא יודעים בדיוק כל מיני, זה יכול להיות זוזה של לוחות, רעידות אדמה פה ושם, שפשוט גורמות לכדור הארץ להסתובב טיפה יותר מהר, אבל זה כמו שאמרתי מאוד נדיר.
כן.
בדרך כלל האם אמר אנחנו מוסיפים שנייה כל שנה, חצי שנה, שנה וחצי.
דוקטור, חוץ מהנתון הזה שמצטרף למסד הנתונים שלכם, יש לזה באיזשהו אופן השפעה אמיתית על כדור הארץ?
כן. תראה, אנחנו בני חלוף, כן, כל המין האנושי, 3 מיליון שנים, אבל כנראה שבהתחלה כדור הארץ הסתובב מאוד מהר, פעם בכמה שעות. עכשיו, למה זה חשוב? כי אם אנחנו מסתכלים איך החיים התפתחו, איך החיים יצאו מהמים ליבשה, גאות ושפל, שזה לא רק חשוב, אז הייתה מאוד משמעות לעניין הזה שהיממה העתה במשך האבולוציה של כדור הארץ לזה שאנחנו פה. זאת אומרת, אחת התיאוריות שפעם הוא הסתובב סביב צירו פעם בשש או שמונה שעות, ואז לא היה זמן לגאות ושפל, כי תחשוב, כל שעתיים, שלוש, יש לך גאות ושפל, אבל עכשיו היממה הרבה יותר ארוכה, מבחינה אבולוציונית, כנראה, יש דברות כאלה שזה אחת הסיבות שאנחנו עכשיו מדברים ברדיו.
יכול להיות, תשמע, פעם היו קוראים, כותבים וקוראים את מלחמה ושלום, אחר כך עברו לטוויטר עם כמה תווים, 160 תווים, לאן נגיע? לפסיקים וזהו? ייגמר לנו היום?
זה כבר נושא אחר שאני ממש לא רוצה, אתה מדבר על הימים היפים של פעם, שאתה מזמין ספר ומחכה שנה שיגיע מחול, אתה מדבר היום על טוויטר, תשמע, הזמן, אגב, אני לא יודע, ונסיים, אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל יום שישי מגיע הרבה יותר מהר מאשר הוא היה מגיע לפני כמה שנים.
נכון. לגמרי נכון. לגמרי נכון.
זה לא קשור אליי, כן.
יום, זה לא קשור לסיבוב כדור הארץ, יום שישי יוצא בערך ביום רביעי בבוקר, לדעתי, ברוב המקרים.
כן, בא מהר מדי, כן.
דוקטור יגאל פתל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
בכיף, ערב טוב.
תגיד, מה למדת מכל מה שהעלינו היום? משהו חשוב?
אני אגיד לך מה, תראה, קודם כל למדתי מה זה רפרצלציה.
אני לא למדתי.
ושניים, כמעט פספסתי את העובדה שאני מתהלך כאן ולא מבין שכדור הארץ מסתובב יותר מהר. וזה אלה תובנות אדירות לשעה.
נכון, נכון. גיא, תודה רבה לך, אנחנו ניפגש
רבה,
פה
פרופסור.
גם מחר, אני מקווה, האורחים והמפיקים שלנו היום. האורך והמפיק אסף נבוא, אחראי על השידור, אילי קונפלד, האורך בדיגיטל, ג'וני דוב, אחרינו ספורט עם קופמן ומליניאק, ואנחנו נשתדל להיות פה גם מחר. תחזיקו מעמד.
ביי.